צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
אריק זאבי, איזה כיף שאתה כאן.
תודה רבה.
ממש, אני מתרגש. מדליסט אולימפי. כל כך הרבה תחרויות, כל כך הרבה נחת הבאת למדינה, ואתה עדיין מביא.
אני מקווה, למרות שאני ככה, מה שנקרא, תחת לרדאר, אפשר לקרוא לזה ככה. אני מאמן ספורטאים צעירים, אבל אני מאמין שעוד כמה שנים גם עליהם ישמעו.
כן, אבל השם הזה, אתה יודע, אמרתי לאנשים בדרך, ראית גם את מה שקרה פה, אתה יודע, היית פה עלייה לרגל ברגע שאנשים ראו שאתה פה. סליחה אם אני מביך אותך. תמיד אני חושב לעצמי, כאילו, על חיי ספורטאים, על הפיק הזה, כאילו, אתה יודע, על ההישגים, ועל החיים תמיד שמגיעים אחרי, כי אין מה לעשות, לא כל דבר ממשיך.
נכון.
איך זה מרגיש תמיד לך, נגיד, שאתה מסתכל ברטרוספקטיבה על החיים שלך?
תראה, קודם כל מה שאתה אומר, הרגע של הפרישה הוא רגע מאוד מיוחד. אני אפשר להגיד שהתכוננתי אליו הרבה זמן, זאת אומרת, הרבה, יש אנשים ספורטאים כמו קטה שנפצעו ונאלצו לפרוש.
וזה נגדע, כן.
ולא התכוננו לזה, זה קרה בבת אחת וקרה באופן טרגי, אז אני מניח שזה יותר קשה. במקרה שלי זה משהו שהתכוננתי אליו, ועדיין, יש המון קשיים. בהיבט שלי, דווקא הנושא של נגיד, תמיד כדורגלנים מדברים על זה שחסר להם העדה של הקהל והריגוש של הגול. אצלי זה לא ברמה הזאת. יש הרבה, הדבר הראשון הבסיסי זה שפתאום כל החיים, כשאתה ספורטאי, כל החיים מאוד פשוטים בהיבט הזה, מאוד ברורים.
יש כרוניקה, כן.
עולם, שני טורנירים, אתה יודע, יש לך מטרות, כל החיים שלך מתוכננים, ופתאום כשאתה פורש, אלא אם כן נכנסת לזה מסגרת מסודרת, אתה כאילו פתאום אין מטרות, אתה צריך להציב בעצמך, אין יעדים, שום דבר לא ברור, גם כשאתה ספורטאי יש לך צוות, אם אתה ספורטאי מצליח, אז יש לך צוות שלם שמקיף אותך, תזונאי ופסיכולוג ופיזיותרפיסט ומעשה.
יש מעטפת גדולה, מחבקת.
דואגת לך, חושבת איך להפוך אותך להיות יותר טוב, ופתאום אתה כאילו לבד. זאת אומרת, אתה צריך להניע את זה, זה הקושי הכי גדול שהיה לי, מעבר להיבט הכלכלי, שפתאום אתה יש הרבה כלום, אין ספונסר, אין מלגה מהוועד האולימפי, אתה צריך להתחיל...
כל מה שתיארת עכשיו עושה להתקף חרדה מוחלט, זה כאילו ממש גם הסדר יום, גם המעטפת האנושית, כאילו הכל ריבורנינג.
ממש, ממש, וכך בחשבון, נגיד, אורי ססון, גם כנראה חווה את זה, אבל הוא פרש רווק. לא יודע, הוא עושה קצת הרצאות, כמה הוא צריך, אני פרשתי, לינוי אשרם בכלל, פרשה בגיל 21, כאילו, כן. עשתה קצת כסף, יש לה... אני פרשתי בגיל 36, אבא לשני ילדים, אז שניהם בגנים פרטיים, יש לי משכנתה על הדירה, זאת אומרת, אני אוטומטית מתחיל את החודש עם איזושהי הוצאה כספית, שהיא לא השתנתה, רק ההכנסה השתנתה, וזה משהו שהייתי צריך פתאום, וגם, אני כאילו קצת מדבר על זה בהרצאה החדשה שלי, שעוד לא יצאתי איתה ממש, אבל, ואז אתה צריך לקבל החלטה, איך אתה מביא את ההכנסה הזאת, ואז אתה גם, בגלל שאתה בלחץ כלכלי, בבית אחד, אז אתה יכול לעשות טעויות, אתה יכול ללכת פשרה כלכלית, זאת אומרת, דיברנו קודם על ריאליטי, אז אתה אומר, אני הולך לעשות ריאליטי, כי אני צריך כסף עכשיו, או אני פותח רק חוגי ג'ודו, אריק זאבי חוגי ג'ודו, סתם בשביל שיהיה את השם, אבל לא רציתי לעשות את זה, לא רציתי את זה.
והציעו לך, אני יודע להגיד את זה, כל כך הרבה תוכניות, כל כך הרבה דברים.
כן, הציעו לי, האמת שאני בדיוק כותב פוסט, לפני שהגעתי לפה, שהייתה לי הצעה מאוד גדולה, בדיוק בתפר הזה, לחברת אופנה מאוד גדולה, לא חשוב שמות, ובסכום מאוד משמעותי. ואני בהתחלה, גם רצה אותי שהייתי ספורטאי, אבל לא רציתי לעשות אופנה, כי זה לא אופנה ספורט, זה אופנה, כאילו זה לא מתאים, וכאילו זה... ואני יושב שם, ואני צריך את הכסף, וחוזה לשלוש שנים, בסכום מאוד גבוה, ואני יושב עם רפי, ורפי זה הסוכן שלי,
ואנחנו... רפי יגיב, האחד והיחיד.
כן, אנחנו מתלבטים, כי אני אומר לו, רפי, זה לא מתאים לי בינינו, זה שהוא... אומר לי, אתה צודק, וזה גם כאילו הארדקור מכירה, זה 9.90 על הפנים, כאילו כזה, בעיתונים, אתה יודע, בכל חור. ואמרתי לו, לתדמית שלי זה לא מתאים, אני לא מופנה, זה לא מה שעולה לך בראש, אתה אומר, אריק זאבי, ואמרתי לו, אם אני אוסוף נה, נגיד, לא יקחו אותי בנק, אומר לי, אתה צודק. ואמרתי, לא. חצי שנה אחרי בנק ירושלים פנו אליי,
אשכרה.
אבל זה היה במזל, יכלו גם לא לפנות, אבל בסוף הצלחתי לא להתפשר, כאילו... זה לא שהייתי רעב ללחם, כן, התחלתי לאמן את הנבחרת, כאילו היו, אבל זה המקומות שבהם אתה הרבה פעמים מסתכל על הטווח הקצר ולא על הטווח הארוך, וזה מסוכן בכלל בחיים.
אבל לזה אני קורא סנטר. א', אני חושב שדווקא הם כן פנו אליך הבן, כי זימנת את זה, וכי ידעת והיה לך, היית נטוע באדמה במה אתה לא רוצה לעשות. ויש עוד אספקט אפילו, אני חושב על אנשים שרגילים להיות באור הזרקורים. ופתאום הם הגיעו רגע לאיזה פיק בעולמם שלהם, ופתאום מציעים להם לבוא ולעשות קמפיינים, לעשות דברים. יש משהו שנורא משחק, כאילו במקום הזה שלי, ימשיכו לראות אותי.
כן, זה נורא מפתח.
צריך ביטחון וביצים, אני רוצה להגיד, בשביל להגיד, זה לא אני.
אבל בנושא הזה היה איזשהו רגע מכונן שחוויתי בחיי, דווקא בתקופה שפרצתי לג'ודו העולמי, שרגע כזה שהבטחתי לעצמי כל מה לזכור אותו. זה היה בשנה שפרצתי והייתי אלוף אירופה וסגן אלוף עולם, ושם אותי, היה מגזין של איגוד הג'ודו האירופי, ושם אותי על השער, ופתאום הייתי כזה סלב בעולם הג'ודו, והייתי במחנה אימון בפריז, וכולם כזה מחייכים אליי וזה, וכיפים, והרגשתי כזה טוב עם עצמי, ואז אני פוגש בסיום אחד האימונים, אגדת ג'ודו מאוד גדולה, קוראים לו לגין, הוא פולני, פעמיים אלוף אולימפי, שזה היה, רק עוד אחד עשה את זה בהיסטוריה, משהו מאוד נדיר, ואני ישר ניגש אליו, מדבר איתו, והוא מחמיא לי על ההופעות, ותוך כדי שאנחנו מדברים, עוברים לידינו ספורטאים, הם חייכים אליי, נותנים לי כיף, מתעלמים ממנו לגמרי. שלי היה ברור שהם לא יודעים מי הוא, כי אתה יודע, בתקופה, אני מדבר איתך, שנות ה-90.
90 המוקדמות.
אתה יכול לדעת שם של מישהו, אתה לא יודע איך הוא נראה, זה לא כמו האיום. כי תחשוב, אתה יכול להגיד, לא יודע, שחקן כדורגל פושקש, לא יודע איך הוא נראה פושקש, אני יודע שהוא היה גדול, יוהאן קרויף, שהוא גדול, אני לא יודע איך הוא נראה, כי אני לא יודע אם אני זהה אותו. אז היה לי ברור שהם לא מזהים אותו, אבל כאלה שעצרו לדבר איתי, אמרתי להם, זה לגין, פעמיים אלוף אולימפי, ואז הם התלהבו, כמובן, לחתו את היד, והמשיכו להתלהב ממני, המשיכו לדבר איתי. ואז אני ממש זוכר שישבתי בחדר, ואמרתי, וואלה, תראה מה זה הריק. לגין פעמיים אלוף אולימפי, לך בחיין מדליה אולימפית, וכולם התלהבו ממך, גם אלה שידעו, יותר התלהבו ממך, ואתה יודע למה זה? כי הוא עשה את זה בעבר, ואתה עושה את זה כאן ועכשיו מול העיניים שלהם. ולמה אני מספח את זה? כי באותו רגע אמרתי לה, תזכור, רק שאתה תפרוש, לא משנה מה יהיה רזומה אולימפי שלך, אנשים יתעניינו ממי שיבוא אחריך. ילדים הולכים חולצה של מסי ורונלדו, לא הולכים חולצה של פלא. כי הם רואים אותו עכשיו, את מסי, והם מזדהים איתו, והם נהנים איתו, ובגלל זה הייתי מוכן לזה, ידעתי שכשאני אפרוש, ידברו על החיים ודיברו על ג'רבי, ודיברו על אורי ססון, והייתי מוכן לזה.
תמיד היית כזה נטוע, באדמה, בתור ילד עוד?
בגדול, אני רוצה להגיד שכן, יש לי רגעים שאני אף על עצמי, ואני כאילו, מרגיש שכאילו קצת, הייתי טיפה, אבל אני חושב שזה משהו שיותר במשפחה שלי, היה שם איזה
טיפה
משהו.
מה?
לא, אני יכול טיפה להגזים ולהתלהב, ואפילו הרבה פעמים, אפילו עד היום, למרות שאני כבר אדם בוגר, אני כאילו אומר, לא הייתי צריך ככה להשוויץ, להגיד את זה, הייתי צריך כאילו לעצור, אני כאילו כועס על עצמי ש...
בעמות מידה היפות של עצמך.
כן, כאילו פעמים אני אומר, כן, ראית הספורטאי שלי זכה בתחרות עכשיו, אני אומר, למה אמרתי? כאילו, מה... לא הייתי צריך... אז כן היה לי, הייתה לי בקרה עצמית מגיל צעיר, דיבור עצמי כזה מאוד מפותח, אבל אני חושב שבמשפחה שלי, כאילו אם אתה תכיר את אחים שלי, תראה שזה לא איזה משהו יוצא דופן, כאילו, אחים שלי יותר נחמדים ממני.
שאחיך נכון, אחיך הוא החלוץ, האחיך הגדול ממך?
אתה מכוון בג'ודו?
בג'ודו, כן.
יש לי שני אחים גדולים ואחות קטנה, דווקא האח השני, רוני, הוא היה אלוף ישראל הראשון במועדון, כן, שניהם היו בג'ודו לפניי, בגלל זה הלכתי לג'ודו אחריהם, כאילו, זה לא, אין איזה סיבה אירואית כזאת.
כן, זה היה כזה, כאילו, הם שם...
זה הסיבה הכי שכונתית. הם שם, המאמן שכן, המקלט בפרדס קאס, יש חוג אחד, כאילו, זה הכל פוקס, כאילו, אם הוא היה מאמן קארטה, הייתי בקארטה, כאילו, לא הייתי ספורטאי אולימפי, זה כמו רוב הספורט הישראל, הכל מקרי כזה, אין איזה ש... לא הייתה איזה הכוונה, מואריק, וואו, מתאים לג'ודו, לא, זה ממש מקרי. מאמן בן 16, אגב, שלא ידע ג'ודו, לא ידע לאמן, הוא רק התחיל לאמן, כאילו זה באמת סיפור מאוד, כאילו עצוב ומשמח ביחד, הוא עצוב כי אתה רואה שזה לא היה ממש בנייה כמו שצריך, מצד שני יש בזה משהו מאוד מרגש כזה, אותנטי.
יש משהו הכי מהמם, אני בא לי להכיר את ההורים, אתה יודע, כאילו בידיעה הזאת שהבנים הלכו, אתה יודע, למשהו שהוא, אתה יודע, הכי לנפש, בסופו של דבר גם, כמה שזה גוף.
כן, למרות ש... אחים שלי מההתחלה זה היה ברור שהם לא היו ספורטאים, למרות שהכי היה אלוף ישראל, הם לא הלכו לנבחרת ישראל, הם היו תלמידים שניים עתודאים, מהנדסים חכמים כאלה, כאילו זה היה, זה גם תקופה שלא היה כזה דבר ספורט מקצועני, זאת אומרת, כן אולי כדורגלן, אבל לא היה, אני אהיה ג'ודאי אולימפי, זה לא משהו שעבר בראש, זאת אומרת זה היה ברור שאתה עושה ספורט כי זה בריא וזה חשוב וזה חברתי, אבל לא היה להם מלכתחילה אף פעם מחשבות שאני אלך לאולימפיאדה עוד לפני המדליות של אל ואורן, אז כאילו מי בכלל חשב על מדליות אולימפיות? אני עוד די מהר, כאילו כן ראיתי את עצמי ספורטאי מצטיין ומנסה לקחת את זה, אבל אצלם זה היה מראש תחביב כזה. היו תלמידים טובים.
איזה בית, תספר לי, אמרת פרדס קאץ.
כן, פרדס קאט, האמת זה סיפור מצחיק, כאילו, ההורים שלי עלו לארץ לקיבוץ, ליד בנימין, הקיבוץ רגבים, זה קיבוץ של דוברי צרפתית ואיטלקית, אבא שלי עלה מצרפת ואמא שלי ממרוקו, ואבא שלי היה איש החזקה של הקיבוץ, אבא שלי הוא כזה, נדיש כזה, תן לו את המקום שלו, רצה להישאר בקיבוץ, זה מאוד מתאים לאופי שלו, אמא שלי כזה פלפל, רצה תל אביב, תל אביב, אני רוצה תל אביב, תל אביב. אמרו לה, יאללה, בוא, יש מקום 5 דקות מתל אביב, פרדס קאט, שזה אגב, 5 דקות מתל אביב.
איזה הגדרה יפה.
ככה זה קרה, עכשיו, המיקום של פרדס קאט, מי שמכיר, זה 5 דקות מקנון איילון, זה כאילו, זה מיקום פגז, וזה היה שכונת עולים, מי ידע שזה, לימים זה גם בעיר בני ברק, כי פתאום התחרדה, והיינו, בעצם אנחנו 4 אחים, 3 אחים ואחות, בבית קטן, 3 אחים בחדר, משפחה חמה, אמא שלי הייתה סייעת בגן, רוב הזמן הייתה איתנו, אבל בגן, ואבא שלי עבד באלית, זאת אומרת שכל חודש יש ממתקים, כאילו, כל תלוש, בפעם בחודש גם יש ארגז כאילו של ממתקים.
אלית, גם הנבחר, המתוק שבמתוק.
המתוק, אז גם לא היה טוויק, זה פסק זמן, זה כאילו היה שוקולד ביג'וק, זה היה פסגה. אבא שלי היה מחביא את השוקולדים, שלא נחסל את הכל באותו יום, אז היה לנו שבועיים ראשונים של החודש, אתה מחפש את השוקולדים. ובית פשוט והישגי ביחד. אמא שלי תמיד אומר, אתה מחנך את הבכור, כולם יוצאים טוב, אז אחי דני הוא כזה, שהכל מצליח, הכל 100, טסט ראשון, התקבל קורס טייס, הלך לתעודה, כאילו הכל כזה, כשמדויק, כאלה טוב כזה, ואז רוני, ואז אני הייתי כאילו פחות טוב מהם, תמיד אמרו, אחים שלך היו תלמידים טובים, אתה, אני הייתי יותר שובה, והייתי כזה מאוד פעלתני, נקרא, מאוד ספורטיבי מגיל צעיר, מאוד גדול, אני מכיתה ח' באותו גובה, שתבין.
וואו.
כן, הייתי מאוד גבוה ורזה, שזה נשמע מוזר, והייתי מאוד אטלט, והייתי משחק כדורסל, הייתי משחק, כל היום הייתי ברחוב.
הרגשת את האנרגיה שיש לך מבפנים לשרוף החוצה?
כן, הייתי קודם כל סופר תחרותי, אני לא יודע איפה זה נעלם, כאילו קיליתי את הכל בתור ילד. היום, זה לא שאני לא תחרותי, שאני מאמן, אני רוצה להצליח, אבל כאילו, אני עכשיו משחק איתך כדורסל, אני לא אעשה את הכל, וכאילו, לא אכפת לי כל כך. זה מדהים, זה כאילו, או שאני פשוט
אבל לא זה דווקא גורם לי לחשוב על זה שכאילו, כשאומרים אנשים ספורטיביים, אז זה בלוגיקה, אז ישר שאומר שהם תחרותיים.
אתה כן, אתה צריך להיות תחרותי, כי
זה המקצוע.
את האג' הזה, כן, כאילו הרבה פעמים בשביל לנצח או להפסיד, יש איזה פיפס כזה שאתה נותן את האקסטרה הזה, שאתה מתאבד על המגרש, בטח בענפים כמו שלי, כאילו יכול להיות שאם אתה, לא יודע מה, קופץ למים, אז אתה רק צריך להיות מדויק, אז יש פחות הקילר אינסטינקט, בענף קרב, אתה חייב את הקילר הזה. אבל אני נגיד שומע ספורטאים, ספורטאי עבר שמשחקים הילד שלי, אני לא יכול לתת לו לנצח, כאילו את הילד שהם, אני לא יודע, אני לא מבין את זה, אני
סליחה, ילדים.
זה כאילו נגמר, לא רק בילדים, בכלל, זה כאילו, כנראה אני לא הפעלתי את הסוויץ', אני מניח שאם פתאום אני אשחק עם מישהו ויהיה משהו מונח על כף המאזניים, אז אולי זה יעיר אותי, אבל בגדול אני אבל בתור ילד הייתי ממש תחרותי, והייתי ממש ספורטיבי, והייתי גם טוב בזה, כאילו באמת, כדורגל, כדורסל, הייתי ממש טוב בהכל, ובאיזשהו שלב, די מוקדם, הרגשתי שזה כרטיס היציאה שלי מהשכונה, כאילו אני, אחים שלי זה היה ברור שהם תלמידים טובים, ואני הגעתי לנבחרת ישראל לנוער, בג'ודו לנוער, זה עד גיל 18, בגיל צעיר, בגיל 12 וחצי כזה. ושם התחלתי להרגיש את המקום שלי בחיים, כי תחשוב שאני מגיע למכון וינגט, לאימון נבחרת, אני מפרדס קאט, שזה גם ככה, יש לך המון רגשי נחיתות כזה, ילדים מפרדס קאט בתקופה היא לא היו אומרים, שבאים אומרים, בני ברק את רמת גן. מאיפה אתה בארץ? בני ברק את רמת גן.
אני יודע מה זה, כי אני מגבעת אולגה.
אז
אני חושב, הבנת?
אז מה אתה היית אומר? גבעת אולגה?
את האמת שהייתי אומר אולגה, והייתי מקבל מבט משתאה, איך יכול להיות, איך?
חבר שלי, היינו בדיוק בפאב בזמנו, וחבר שלי אומר, הכרתי מישהו, אני אומר לה, מאיפה היא? הוא אומר לי, בני ברק רמת גן, אמרתי להם, פרדס קאט.
פרדס קאט.
אז הוא אומר לה, את מפרדס קאט? זאת אומרת, לא איך אתה יודע? אז אמרתי לו, זה הקוד, כאילו, אתה לא אומר, בני ברק כי זה מוזר, בני ברק רמת גן, זה כן.
הרגשת אבל את השכונה, כמו שאתה אומר, או שזה דימוי
תראה, זה תמיד הדימוי הוא יותר גדול, זה לא שאתה כאילו אם לא הייתי בספורט, הייתי בסמים, זה לא עשה, הייתי גם בבית ספר דתי עד כיתה ח', אבא שלי שם אותנו כדי שלא
נהיה
בבית ספר, כן, הוא עדיף שלא נהיה בבית ספר החילוני בפרדס קאט, זה החלטה חכמה, למרות שלא היינו דתיים, כאילו זה היה שאתה מוריד את הכיפה, שאתה יוצא בבית ספר כזה, ממלכתי דתי, כל התקסים זה צבא, ונוסעים לירושלים, כל הטיולים שנתיים, זה כאילו בנט כזה, כאילו,
בסדר.
כן, לא, אני אומר, זה הסטייל, כאילו, אתה כל היום תקסים עם צבא, כאילו. אז לא הרגשתי, אבל כשאתה הולך למתנס ומשחק, אז אתה רואה כאילו את כל הארסים, ואתה שומע שהוא נתקר, ושזה זה, ואתה כאילו יודע שהשכונה, ואתה גם כשאתה אומר לאנשים, אתה רואה, אתה מבין שאתה בשכונה בעייתית.
כן.
אתה לא פוגש את זה ביום, אני גם בגלל שהייתי כל פעם הולך אחר הצהריים להתאמן, וזה, אז זה כאילו זה הוציא אותי מהרחוב, מה שנקרא, אבל אתה מכיר את העברייני, ומי אסור לדבר, ומי אסור להתעסק, ואתה... כן, זו שכונה לא טובה.
זה קטע, אבל לקחת את הכוח, אני חושב על אמא שלך, או על אבא, על מי שאתה יודע, ישריש, או כמו שאתה אומר, סיפרת, אמרת, זה כאילו קרה בשני האחים הלכו, אני הלכתי אחריהם.
כן.
בסוף בשכונה כזאת, ללכת ולנצל את האנרגיה הפנימית לענף ספורט ולתחרות, איזה מבורך וקדוש זה.
כן, כן, לגמרי. אבל אני באמת חושב שזה... שהספורט, אני לא סתם אומר, ספורט זה אחת הדרכים הכי טובות, א', לרכוש השכלה מנטלית, אבל לצמצם פערים חברתיים, כי אם אני אחזור לסיפור שלי בנבחרת, אז אני מפרדס כץ, ואני, המועדון שלי נקרא הפועל בני ברק. אתה בא לנבחרת ישראל, זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, מה זה? הפועל בני ברק. ואני, אף אחד לא מכיר אותי. ושם את כל אלופי ישראל, הכוכבים, כאילו שהם גם כבר בחברותה כזה, ואני עומד בצד לבד, כי אין לי אף אחד. ואז מתחילים קרבות, ובקרבות אני אש, אפילו שאני צעיר, אני פתאום, אתה קולט שאנשים מתחילים להסתכל עליך ולהתלהב ממך, ואז הכוכב שאני זורק אותו כל פעם, עושה לי, בוא נה, אתה טוב היום, מניה, כאילו, ופתאום אתה קולט שפה זה לא מעניין מאיפה אתה, איזה מועדון אתה, זה...
יש אותי.
כן, זה מה הביצוע שלך למזרן, זה הדבר היחיד שמעניין, כמו בלימודים, זה לא משנה שאחים פרדס קאצ, הוא הוציא 100 בבגרות, אז הוא הוציא 100, זה לא...
איזה כיף זה, אבל להבין את זה, שכאילו הפריטים החיצוניים, האריזה, בסוף אתה מביא את מה שיש בתוכך, וזה כאילו, אתה רואה את העיניים משתאות של אנשים.
כן. וזה היה רגע מדהים כזה שהבנתי הנה המקום שלי, ואז אני גם טס פעם ראשונה לחול מהמדינה, מייצג את המדינה בתחרות בחול, זה כאילו, זה וואו כזה... פתאום נפתח בפני העולם שלם, שאנחנו מדברים גם טרום עידן האינטרנט, אתה טס לחול, אתה רואה דברים, אתה מכיר אנשים, אתה כאילו מתקדם הרבה יותר מאנשים אחרים שלא טסים. זה היה בשבילי, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
הבנת את זה. אני בא לי אפילו, אתה יודע, להניח ציר זמן בין נגיד 2004 ל-2012. אפשר להניח שם ציר זמן, נכון? בין הפיק הגדול... ואני בא לי להתחיל איתך, אתה יודע, מהסוף. אני זוכר את הרעיון שלך לערוץ 5, שיזלת דמעות, ואני זוכר שכל כך הסתכלתי ואמרתי, איזה אקבר גבר זה. איך הוא כאילו מחובר למישהו בתוך, אני לא יודע איך זה מרגיש, אבל אני מניח שלהתכונן לתחרות הזאת, שבסוף כל השלב הזה, 43 שניות, נכון? המשך... שלימים גם הפודקאסט שלך הוא...
גם ההרצאה החדשה נקראת 43 שניות.
שזה שם גאוני, לשים את זה בחלון הראווה ולהגיד...
כן.
לקח לך זמן להתיידד עם המונח הזה 43 שניות?
כן. זאת אומרת, אני... כן. זה לא שאני שמח עם ההפסד הזה, אבל יש משהו בלחבק את הכישלון ו... ולקבל אותו ולדבר עליו שהוא מאוד עוזר בהיבט הזה. גם מכיר תמיד את גם ההרצאה הקודמת שלי מתעסקת בהפסדים, אני תמיד מדבר על איך אתה צומח מהפסד, זה משהו שאני מאוד מחובר אליו, אבל תמיד, וגם בכל הסרטים, זה אתה מפסיד ואז אתה מנצח, כאילו, תמיד יש...
איזה קאמבק מסוים שפתאום עם איזה מוזיקת קטרזיס...
בדיוק. ויש כזה דבר שנקרא fuck up nights, אתה מכיר שחברות הייטק מביאות כמה דוברים ספרים על הכישלון הכי גדול שלהם, ואני כוכב ה-fuck up nights. ותמיד שהדוברים מדברים על כישלון, ותמיד אבל ממנו יצאה הצלחה. זה תמיד לא קיבלתי את זה, ואז פתאום בגלל זה... ואני אומר, הנה, נכשלתי, אין קאמבק. כאילו בלונדון...
שם זה...
כן, אין אחרי זה, אבל מזה נכון שעכשיו מהנקודה הזאת אפשר... אפשר לעשות דברים אחרים, אפשר להמשיך להצליח, זה לא קשור, אבל זה לא... וצריך להבין את זה, ואנחנו יודעים שבחיים אנחנו חווים אכזבות, וזהו, וזה כישלון, ואתה ממשיך הלאה. לא, זה נפרדה ממך חברה שאהבת, אז אתה לא אחרי זה מוצא חברה יותר טובה, זה לא קשור.
כן.
זה בעץ, ואתה מתמודד עם זה, ואתה ממשיך הלאה, ומפה אחרי שכאילו לקחת את מה שלקחת מהכישלון הזה, והתגברת, אתה יוצא חזק יותר. אתה גם מבין בסוף בינינו ש... לא קורה כלום. כאילו, בסוף לא קורה כלום.
כן.
כאילו, כשאני מרצה נגד חיילים, אני מאוד נזהר, כי שם יכול לאבד את חייך. אתה למצב, אבל בסוף, ברוב הכישלונות שלנו בספורט, בעסקים, בפודקאסט נכשל, לא קרה כלום, כאילו, אז הוא נכשל.
לגמרי.
כאילו. וברגע שאתה מבין את זה, יש בזה משהו מאוד משחרר, כאילו, להבין שוואלה, לא, החיים ממשיכים, הכל בסדר, גם העולם לא סובב סביבך, אתה תמיד שאתה נכשל, אתה אומר, וואי, עכשיו, לא הולך ברחוב, אנשים לא ידברו, כאילו, עם כל הכבוד, אנשים לא עסוקים בחיים של אריק זאבי, הם עסוקים בחיים של עצמם.
אני זוכר שסיפרת באיזו כתבה שראיתי, שכאילו רפי התקשר אליך ואמר לך, תפתח את הפייסבוק.
כן.
אחרי אותו...
כן, וגם היה סוג של התחלה של הפייסבוק, כאילו שהוא היה עוד פריט, והיה לי 1,000 עוקבים בפייסבוק, ואז רשמתי, אני קודם כל פחדתי לפתוח, כי אמרתי, עומדים לסכול אותי, כאילו זה גמרנו, אני לא יכול להראות את הפנים שלי, אני הייתי יכול להגר למדינה אחרת באותו רגע, אבל כתבתי איזה כמה מילים בפייסבוק, כי אז הייתה תקופה שרק התחלתי לתפל אותו, אז הייתי באיזה דיאלוג כזה, ורשמתי, לא זוכר מה שמתי, לא לכל סיפור יש סוף טוב, וסגרתי, אמרתי, זה לא פותח.
שחרת.
ואז רפא מה אני תפתח, אמרתי, לא, רפא לא פותח, תגיד, לא פותח, אומר לי, תפתח, ופתאום אני פותח, חצי מיליון תגובות, אנשים שהגיבו לי, קיבלו 100,000 תגובות, הזמינו אותם לרפי רשף, אנשים שהגיבו לי, ופתאום עלה לי בבת אחת לזה 20 ומשהו 1,000 עוקבים, כאילו באותו, בפייסבוק, שזה לא אינסטגרמי כזה מהיר, זה היה...
זה הפתיע אותך? אתה לא ידעת עד אותו רגע כמה אתה אהוב?
לא יודע להגיד את זה, אבל זה, אתה תמיד מניח שאתה אהוב בגלל שאתה מצליח. הייתי 3 פעמים אלוף אירופה, הייתי סגן אלוף עולם, הייתי כאילו ספורטאי בכיר, אבל פתאום אחרי הפסד אתה רגיל גם שבאולימפיאדה כל ספורטאי שמפסיד, מתחילה הקטילה המסורתית של העיתונאים, ואחרי זה של הזה, וזה גרוע, ומשלח אותו. ולא שגם זה לא היה, היה, אבל באחוז מאוד קטן, אבל אתה רואה שפתאום 99% מהתגובות הן מפרגנות והן תומכות, וזה היה, זה הפתיע אותי מאוד, מאוד.
יש תמיד נגיד התלבטות עם, כאילו, אחרי אותו רגע, כשאתה מתראיין לערוץ טלוויזיה, ראיתי אותך כאילו משוחרר, נתת להרגשות שלך, גם עכשיו שאתה מדבר על זה, העיניים שלך בורקות.
נכון.
אז הייתה התלבטות אם נגיד אם לתת לרגשות להיות שם בחוץ ו...
בטח, קודם כל בשנייה אחרי שהפסדתי, אתה יוצא כזה מהעולם תחרות למיקס זון, זה איפה שהתקשורת יכולה להיות, ולא דיברתי, הם חיכו והמשכתי הלאה לעולם חימום, לא יכלתי לדבר. אבל אז ישבתי שם בעולם חימום, בכיתי, ואז אמרתי, אני חייב לצאת. כי אתה יודע, אתה תמיד רוצה שיכתבו עליך שאתה מנצח, אבל... אבל אתה לא רוצה לדבר שאתה מפסיד, זה לא כן. עובד ככה. אגב, יש הרבה ספורטאים, הם טועים, הם עושים את זה שאחרי הפסד, הם לא יוצאים לתקשורת, הולכים. זו טעות מאוד גדולה בעיניי.
ולא רק, אני בא לי להגיד שהלוואי ופוליטיקאים ואנשי הנהגה, אם הם היו יודעים לבוא, עוד בטח בציר הזמן שבו אנחנו חיים, עוד נדבר על זה קצת, אבל, כן. אבל לבוא ולהגיד ולדבר על, על, על ההפסד, על הכישלון, על השבר.
אגב, אחת תגובות הרבות שקיבלתי הן קשורות לזה שהתמודדתי עם הכישלון, זה שעמדתי ודיברתי והתנצל, וכאילו זה היה מאוד חזק, כאילו זה מאוד, מאוד אהבו את זה, כי בסוף, לא יודע למה, אנשים חושבים שאם מישהו יגיד שהוא מצטער שהוא נכשל, אז פתאום ישנאו אותו, כאילו לא יודע, זה... בעיניי זה לא מובן, אבל לשאלתך, אני לא רציתי לצאת, ורק אחרי 20 דקות בערך אמרתי, טוב, אני חייב לצאת, אני לא רוצה לבכות, כאילו, אני עוצר את עצמי, אבל בסוף שאתה... אני תמיד הייתי באיזשהו דיאלוג פתוח עם התקשורת, שאני מדבר על הכל, מספר הכל, לטוב ולרע, אז זה יצא, כאילו, כמובן שלא התרסקתי, אבל היו דמעות, כי אתה לא יכול לדבר על הנושא הזה בלי, כאילו, היו ספורטאים, ראיתי אותם מתראיינים אחרי הפסד מאוד שובר באולימפיאדה, והם כאילו, הכל בסדר, כאילו, זה היה נראה לי מוזר, כאילו, מה בסדר?
איך
כאילו,
יכול
להיות? ברור שהכל בסדר, אבל כאילו, מה, לא כואב לך? אתה לא עצוב? זה משהו, כאילו, זה טבעי, זה לא...
זה גם משהו שאתה יודע, אני לא ג'ודוקה, אבל אני מדמיין את הרגע הזה שאתה כל כך מתכונן אליו עם המעטפת, ויש כובד משקל שמונח על הכתפיים, ואז, טק.
תראה, בלונדון זה היה באמת צירוף של כמה וכמה פרמטרים שגרמו לכישלון להיות מאוד מאוד גדול מבדרך כלל. הראשון זה שזה היה התחרות האחרונה. תמיד שאתה מפסיד, אתה אומר, טוב, לא נורא, פעם באה, אני אקום, אני אתקן. גם באולימפיאד הזה הופך תמיד את זה ליותר גדול, כי אתה לא יכול לתקן שנה, אבל צריך לחכות 4 שנים.
כן.
דבר שני, הרגשתי ממש טוב לפני התחרות. כאילו, לפעמים אתה בא לתחרות, ואתה יודע שאתה לא מוכן טוב, אתה לא... אתה לא מסתדר עם היריב. פה הכל מבחינתי היה מושלם, אני גם יצאתי מתקופה מאוד קשה, וכמה חודשים קודם זכיתי באליפות אירופה. ומבחינתי, כשאני עמדתי על הפוד, על המזרן לשנייה לפני הקרב, אני כאילו אמרתי, אני מסיים מדליה היום, כאילו, זה תחושות שלא היו לי אף פעם, כאילו, אני הרגשתי כל כך טוב, ופתאום הפער הזה בין איך שהרגשתי לשורה התחתונה, הוא לא היה לי מעולם.
אפילו שמעתי אותך אומר גם באותו רעיון, אני חושב, על זה שבגלל שהיית ככה בטוח, כלומר, יכול להיות שאם היית טיפה לא בביטחון, שזה גם הדהים אותי התובנה הזאת, אז היית יותר מקופל, ואז הוא לא היה מצליח. ועצם זה שהיית כן. בטוח, נכון, אני מתאר
כן,
את זה
כן,
טוב?
כן, כן, לגמרי, זה היה, כאילו, אני מנסה להבין, כאילו, כשאני מסתכל על זה לאחור, אז הסיבה היחידה להפסיע, הרי זה לא היה, זה היה לפעמים היריב נכנס באיזה מהירות מפתיעה, ובום, זרק אותך ביפון, אתה אומר, יאללה, זה מטורף, אבל פה זה לא היה, מצב מסוכן, זה היה משהו שהייתי בקלות יכול להתגונן ממנו, אבל הביטחון העצמי שהייתי בו, הוא היה באוכרי, זאת אומרת, אני כן אוהב להרגיש ככה, כמו שראה שפני הקרב, אבל זה תמיד קורה בקרב הרביעי, חמישי, בגמר כזה, שאתה כבר עברת דרך, וכבר גוף חם. להרגיש ככה בקרב ראשון מעולם לא קרה לי. אתה בדרך כלל לחוץ, בקרב ראשון, אתה פחד לעשות טעויות, ואז אתה קצת סגור יותר, אתה טיפה עובר, גם קבוצות כדורגל, בדקות הראשונות יש בונקר יותר, כאילו משחקות בגששות יותר, לא ישר אול אין. אבל הביטחון גרם לי כאילו להיות אול אין מההתחלה, אבל הגוף לא היה מספיק חם, ופתאום השנייה הזאת של החוסר נוכחות, של הביטחון העצמי הגבוה מדי פתור רגע, אבל תמיד כאילו צריך מאוד להיזהר שאומרים ביטחון עצמי, תמיד אומר זלזול, לא, זה לא זלזול, לפעמים אתה
נוכח.
כן, אתה ופתאום זה גם צירוף מקום שהוא תקף ברגע הזה וניסה, כי הוא יכל גם לעמוד ולא לתקוף, היינו ממשיכים, ומי יודע מה היה קורה, אז כאילו זה כל הזמן מדהים, תמיד אומרים בספורט, כאילו הכל מדויק, זה מה שיפה בספורט, יש ניצחון, יש תוצאה, וזה לא ככה, כאילו זה נכון שיש תוצאה ויש ניצחון, אבל זה לא מדויק כמו שחושבים, הסל של דרק שרפ, נס ז'לגיריס, זה פוקס, אם לא היה נס ז'לגיריס, לא היה שושלת של זה, יכול להיות שפארקר לא היה נשאר, כאילו דברים הם לא, לאורך זמן הם תמיד כן, אבל בנקודה הזאת, כאילו הקרב יכל להתפתח אחרת, ולא היו יודעים שאריק זה, והיה בטוח בעצמו יותר מדי בקרב הראשון.
זה אפילו מרגש לשמוע איזה פילוסופיה פיזיולוגית יש בתוך הדבר הזה. זה מטורף.
יש המון, ואני גם רואה על ספורטאים אחרים, שכאילו הקריירה שלהם הייתה יכולה להיות לגמרי, הגרמני הזה שניצח אותי, בוא תשמע, הגרמני הזה היה בן 28 כשהוא ניצח אותי, משהו כזה. שבוע לפני זה הייתה לו מדליית ארד אחת באליפות אירופה ב-2006. ופה ושם מדליות בטורנירים, ג'ודאי טוב, בינוני פלוס, חזק, לא רע. עשיתי איתו, צילמתי לעצמי סרט בשנה האחרונה של הקריירה, ואני כאילו מדבר, אני עושה קרב איתו בסין, בתחרות, ואני מדבר למצב, אני אומר, פה זה פטרס הגרמני, ג'ודאי חזק, אגרסיבי, מסוכן רק בקרקע, אני אומר. אבל הוא לא מסוכן בעמידה, אבל אני מנצח אותו, לא מתרגש ממנו בכלל. אגב, הוא ניצחתי בקרקע, אבל הוא יוצא דפוק, אני הייתי צריך לראות את הסרט לפני, לא חשוב. והוא, אם הוא היה מפסיד לי כמו שהיה צריך להיות לפי כל התחזיות, אז הוא, רוב הסיכויים שהוא כנראה היה פורש, ואז אומרים, פטרס, זה ג'ודאי, לא רע, מדליה באליפות אירופה. הוא ניצח אותי, אחרי זה הוא ניצח את ההולנדי, שניצח אותו 7 פעמים לפני, 7-0 היה להולנדי. והוא הפסיד בחצי גמר לרוסי בהחלטת שופטים, לדעתי רק בגלל שפוטין היה בקהל, והוא בסוף הוא סיים מדליית ארד באולימפיאדה. הוא זכה במקום שלישי. הוא המשיך עוד שנתיים, הוא זכה בעוד 2 מדליות באליפויות העולם, ופרש.
וואו.
עכשיו פתאום, מפרישה בגיל 28 ג'ודאי בינוני, יש לו מדליה אולימפית, 2 מדליות באליפויות העולם, פטרס, וואלה, אחד הג'ודאי הטובים. עכשיו, אני לא יודע אם הוא בא ככה לפני התחרות, או בגלל שהוא ניצח אותי, הוא קיבל, אתה אף פעם לא יודע מה הוליד מה. אבל כאילו אם הדברים היו מתנהלים כמו שהיו צריכים, הקריירה שלו הייתה אחרת לגמרי, ואני
יכול לתחות מלא דוגמאות.
כן, חד משמעית.
כמה פעמים נגיד באותה שנה, זה רץ איתך, ה-43 שניות, מה יכולתי לעשות, או איך יכול היה לקרות?
בטח, הרבה פעמים.
זה הופך להיות קצת OCD במובן מסוים?
לא, לא ברמה הזאת. זה לא, אני לא חי את זה, ואני לא חי עם זה. גם כשאני מרצה על זה, הרבה פעמים אני כאילו קצת לוקח מזה מרחק, כי אני צריך לדבר על זה, ואני לא יכול להיות רגשי בזה, כן. כי בסוף אני צריך להעביר איזה מסר. אבל זה צץ, כאילו, לא מעט פעמים שאני, אני מסתכל בסוף על הקריירה שלי, אני רואה שהרזומה האולימפי שלי, הוא לא טוב כמו שאני הייתי. זה מבאס אותי, כי כאילו, לא יודע, כמו ששחקן הוליוודי, אין לו אוסקר, והוא היה צריך לקבל, לא יודע,
כן,
משהו כזה,
כן, כן,
או
כן,
שחקני NBA בלי טבעת אליפות. אז יש לי מדליה אולימפית, ואני 4 פעמים אלוף אירופה, אבל אני חושב שאם אני מסתכל על ג'ודאים אחרים מקבילים, אני גם אם המדליה האולימפית הזאת לא הייתי אחד הגדולים אי פעם, יש כאלה שהם בלבל אחר. אבל יש המון ג'ודאים שאני יודע שאני יותר, כאילו כך כל מאמן ב-20 שנים האחרונות שהוא ראה את הג'ודאים, הוא ידרג אותי מעליהם, אני רואה שהרזומה האולימפית שלהם יותר טוב מעני, וכן, בעצתי שלא סיימתי את הקריירה כמו שהייתי צריך, כן. אבל צד שני, אני כל פעם מסתכל ואומר, התחלת בפרדסקאט, מאמן בן 16, והפועל בני ברק, כאילו איזה, אם היית אומר לי באותה תקופה שאני אגיע לאולימפיאדה, הייתי אומר לך את ההזוי, אז כאילו, אז אני אומר, תמיד צריך להסתכל, בפרופורציה.
בפרופורציות.
כן, מתאמן במקלט, עם מזרונים זזים.
והילדים שלך, היום אתה אבא, נכון? 3 ילדים?
כן.
ספורטאים?
הם עוסקים בספורט, כולם. אני בכוונה אומר, מתעסקים בספורט, כי להיות ספורטאי תחרותי זה הגדרה אחרת. אז הבת הגדולה היא כן תחרותית, היא גם ממש מכוונת ל... לאולימפיאדה, וזה היא כרגע אתלטית, היא הייתה מתאמנת בהתאמנות מכשירים כמה שנים, הייתה מאוד טובה, הייתה אלופת ישראל 3 שנים, הייתה רצינית, ואז היא עברה לאתלטיקה לפני שנה וקצת, והיום היא מאוד טובה באתלטיקה, כאילו ממש מכוונת אולי לאליפות אירופה קדנטיות, כאילו היא all in. הבן שלי הוא עשה המון סיבובים וחזר לג'ודו, באופן מפתיע, אני אפילו הודעתי אותו לצאת מג'ודו, כי לא רציתי שהוא יתאמן אצלי ובענף שלי ו...
איזה צל זה יכול
כן,
להיות.
כן, בדיוק, אני מרגיש שזה לא בריא, אז הוא בג'ודו, אבל הוא לא all in, הוא מתאמן 4 פעמים בשבוע, אבל הוא לא מתחרה, כאילו זה כזה, לא ברור מה יצא מזה, אבל הוא עושה ספורט, והקטנה היא גם עברה הרבה רנפי ספורט, היום היא רוקדת, אבל ריקוד תחרותי 6 פעמים בשבוע, כאילו היא, כולם בתנועה וכולם מתמודדים, וזה מה שחשוב.
וכמה אתה בדיאלוג שלך איתם מוביל למצוינות, או דווקא משחרר, או...
אני לא מדבר...
סקרן אותי, נגיד, כן. שיחה שלך איתם...
אז קודם כל, זה מאוד שונה בין הילדים. נועם, הבת הגדולה שלי, גם בגלל שהיא לא בענף שלי, גם בגלל כנראה כימיה כזאת שיש בינינו, היא כל הזמן משתפת אותי ומדברת איתי ומתייעצת איתי, ואני מרגיש בנוח גם... אני גם... בגלל שהיא לא בענף שלי, אז זה יותר קל לי, כי אני לא מבין באתלטיקה, אני לא יכול להגיד לה במסוכות, כן. תקפצי, זה, אבל אני מדבר איתה רק על המסביב, כאילו, שהיא פצועה, ש... אני תמיד מעודד אצלם את הדברים שהם לא השורה התחתונה. כאילו, נגיד שהיא זכתה באליפות ישראל, אני זוכר, אמרתי, נועם, איזה אלופת, איך את כאילו מתמידה ומשקיעה ולא מוותרת, וגם שלא, היא אומרת לי, אבא, אבל גם ניצחתי, אמרתי לה, אני יודע, אבל גם אם לא היית מנצחת, הייתי עובד, אני כל הזמן כאילו...
אתה בחלק הזה מחזק.
שיבינו. אז היא תמיד בדיאלוג איתי ודיאלוג טוב. עמית, הבן שלי, אין כמעט דיאלוג. כאילו, גם אם אני רוצה להעביר לו מסרים, אז אני, כשהוא מגיע לימון, אני מדבר לקבוצה. לא אליו, שאני מדבר עם מאמן אחר שידבר איתו, יש שם מתח מאוד חזק לצערי, בגלל זה כשהוא היה בכדורסל מאוד שמחתי, כי אז, אבל בכלל גם אז הוא מאוד, גם בגיל ההתבגרות, יש שם מאוד קלאש כזה,
בן כמה
הוא? שלי, הוא בן 14, קשה לי מאוד לדבר איתו לפעמים, מוצא אותו מצב רוח טוב, אז אני כזה...
תופס, תראה.
כן, כן, אבל זה לא אותו דבר, והקטנה היא, מאוד מחוברת, אבל היא... היא פחות שיחה את זה כרגע, היא עוד לא בהתמודדויות שהיא מרגישה, היא גם מאוד אוהבת להופיע, וזה כאילו, היא אחרת כזה.
מדהים. איזה כיף זה, אבל לראות אותך, כאילו, אפילו במקום מסוים זה קצת ילדותי השנייה, אתה יודע, לראות אותם גדלים כל אחד ב...
אני מפצה על המון דברים בילדותי. קודם כל, אני חווה דברים שלא חווית בילדותי. הייתי בטיול בר מצווה של הבן שלי, בפארקים באורלנדו וזה. לא הייתי בטח, אני באורלנדו. אז אני בפארקי מים ובזה, ואני חולה על הדברים האלה, והיה לנו קצת כדורסל בחצר, כאילו אני עושה המון דברים שאני לא עשיתי בתור ילד, מבחינתי זה וואו, זה כן, לגמרי לחיות מחדש את הילדות, וזה גם כיף שכל אחד בתחום אחר, אז היא רוקדת והוא בזה, כן, לגמרי כיף.
והיום אז בעצם אתה גם מאמן של נבחרות צעירות, נכון? של...
אני מאמן את... נבחרת של מכבי תל אביב, מכבי רפאל תל אביב בג'ודו, נבחרת מאוד חזקה, אני יכול להרשות לעצמי לאמן רק תחרותי, אין לי חוגים, אני מאמן רק שם, רק באדר יוסף, רק במרכז האולימפי, זה דבר שאני חייב לעשות. אני מנהל עמותה שהקמתי, שעושה בעצם פרויקטים של מצוינות בבתי ספר יסודיים, ואז בחטיבת הביניים יש כיתה אולימפית, ביחד עם הוועד האולימפי, ספורטאים מתקבלים לענף מסוים, ויש להם תוכנית ליווי, שני ילדים שלי בכיתה הזאת.
מדהים.
ואני מרצה לפרנסתי, בעיקר בפורום מסגורים, בעיקר בחברות מסחריות, על כזה הקשר הזה בין התמודדות בעולם הספורט להתמודדות בעולמות אחרים, זה היה הרעיון הכלל.
וזה מעניין אותי, אנחנו מתקרבים ככה לסיום, אבל בתוך השבעה באוקטובר, אתה יודע, זה תמיד מעניין אותי לראות את המבט שלך על, עלינו כחברה, כעם, בגלל שאתה פוגש הרבה אנשים, כן. חיילים ואנשי עסקים, ואתה מרצה באמת all
כן,
over.
כן.
איך זה נראה? יש, איך אם אני נשאל את אריק זאבי, איך, מה דעתו עלינו כחברה, כעם? מה תענה?
אז קודם כל, אני יכול להגיד שאחד היתרונות בלהיות מרצה, זה שאתה באמת פוגש... את האנשים הכי טובים בחברה. כי בסוף גם אלה שמזמינים הרצאות, הרי מה זה להזמין הרצאה? זה לא הופעה, זה מישהו שרוצה, כאילו, לתת איזשהו ערך מוסף.
להרבות בשיח.
כן, להרבות, זה אומר, זה חתך מאוד מסוים, חברות הייטק מלא, זה יחידות קרביות בצה, זה המוסד, זה השבק, זה סטארט-אפים, וכאילו אני פוגש את הרפא, אני פוגש את האנשים הכי מצליחים, מובחרים, שלא מכירים. כאילו, אתה רואה את מי הכוכבים שלנו במדינה, ואז אתה פוגש את ההוא שפיתח את, לא יודע, את הכיפת ברזל, ואתה רואה את הסיירת מטכ"ל, ואתה רואה את ההוא הרופא.
איזה זכות קודם כל.
כן, ואתה אומר, אני מרצה לחיילים, אתה אומר, וואלה, כאילו, מתלהבים מעניין, אני מתלהב מהם, כאילו, זה, 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 זה זכות מאוד גדולה. אז זה היה כיף גדול, וגם לראות את ההתגייסות של כולם, הרי בחצי שנה הראשונה, המלחמה גם פירקה אותי, לא הייתה הרצאה אחת בתשלום. אין אירועים של חברות, אין כלום, הכל עשיתי בהתנדבות. אז אתה הולך למפונים, אתה הולך חיילים, אתה גם משנה את ההרצאה, כי מה, אני אדבר איתם על התמודדות, השביעי באוקטובר, כאילו, אין התמודדות, התמודדות שלי היא לא בקליבר הזה בכלל, אז אתה מדבר משהו קצת יותר חווייתי כזה, וזה היה מדהים לראות את זה, ומצד שני אתה מסתכל ואתה רואה שמהר מאוד, כמו בכל דבר, כאילו, לא תגיד, זה נשכח, אבל אתה כאילו חי לצד, היכולת, ההסתגלות שלנו היא מדהימה מצד אחד, אחרת לא היית יכול לחיות, אבל,
נכון.
אבל היא לפעמים יותר מדי, כאילו נהיית אדישות אפילו קצת, וקצת עיגול פינות, כמו שבישראל נגידים. כי בסוף, אפרופו 43 שניות, צריך להבין שבשביל באוקטובר הפסדנו. נכשלנו. לא משנה מי כרגע, אני קטונתי מלהאשים. נכשלנו. וצריך להבין את זה ולקבל את זה, ואז מפה יכולה להתבטא הצמיחה, לא להגיד אם עכשיו אנחנו לזה, אז ניצחנו. כאילו יש איזה משחק כדורגל כזה שהם התחילו עם 10-0, ואנחנו עכשיו...
אתה מנסה לארגן לעצמך בראש את התסריט שממנו אתה תרגיש הכי טוב.
כן, בדיוק. אה, יופי, נכון. הובילו עלינו, אבל בסוף... לא, נכשלנו, קרה מה שקרה, אסון נורא, אתה צריך לקבל את זה, להבין, ואז מפה איך אנחנו צומחים כעם, גם כחברה, גם איך אנחנו מסירים את האיום העתידי, זה שני דברים שונים. וכאילו, אתה לא מקבל את זה שאתה כאילו נכשלת, אז מאוד קשה לצמוח מזה, זה כאילו קצת אתה, אתה קצת משקר לעצמך.
אני איתך לגמרי. איזה כיף שבאת.
תודה, כיף שהזמנת.
ממש, איזה... אתה יודע, זה לדבר, זה לראות אותך, אתה יודע, פועל בזירה מסוימת, אמרת על ההרצאות שלך אחרי השבעה באוקטובר. אני חושב שבסוף, לצמוח מתוך שבר, זה, אתה יודע, זה רחב כל כך, בין אם זה בתחום התרבות, הספורט, הלאומי, החברתי, האישי, אתה יודע, אנחנו יודעים כל כך הרבה...
כאילו אני אומר, אני שוב, לגמרי לא משווה בין שבר לשבר, כי נגיד, אלה שחזרו עכשיו מהשבי, ביבס, כאילו, אין בכלל, אין סקאלה שאפשר למדוד את השבר הזה.
אין סקאלה.
אבל הדברים יושבים על אותם עקרונות. נגיד, לספר, אני לא יודע, יש לנו זמן
לסיפור. בטח.
שביקרתי את אחד החיילים אחרי השביעי באוקטובר, והיה לו סיפור מדהים, הוא סגן אלוף מאוגדת עזה, שבמקרה היה בבית. ואיך שקורה המקרה, ישר אומרים לו, תגיע. אז הוא נוסע עם הרכב, ואז הוא מראה לי מצלמת רמזור, שהוא נוסע, הוא עדיין עם אזרחי, לא ידעו שהוא חייל, והטויוטה של המחבלים מאחוריו יורים. הוא קיבל כדור בגב, הוא מתחיל לדמם, והוא אומר לי, אני לא יודע, אני מתחיל ממשיך לנסוע, והוא הגיע לזה צומת של יש חיילי צהל, והתחילו קרב יריות, והוא עצר את הרכב, הפיל את עצמו הצידה, ונכנס מתחת לרכב. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה הכי עזר לי ברגע הזה? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, הספורט. זה לא קשור ספורט. אומר לי, אני רץ מרתונים. וכשאתה רץ מרתון, בקילומטר ה-30 יש דבר כזה שנקרא קיר. שאתה לא יכול להמשיך, אתה רוצה להתעלף, ואז אתה מתחיל לדבר לעצמך, לעודד את עצמך, להריב. עכשיו, אני לרגע לא משווה בין לעצור ריצת מרתון ללאבד את החיים, אבל מה שאני מנסה לראות, שהוא היה רגיל לדבר על עצמו, לעודד את עצמו, להרים את עצמו. וזה מה שאני אעשה להגיד
שבסוף... שהכלי הזה שהיה לו אז משם...
מי שאופטימי, ואתה רואה את העומר שם טוב הזה שהוא אופטימי, ואתה רואה את שרבי, זה דברים שהם היו לפני, הוא לא היה בשבי והיה פסים, פתאום נהיה אופטימי, לא? זה אנשים ש...
אתה יודע שרותי גרינגליק, שהבן של הסרן שאולי גרינגליק נפל באז הזה שהיה בכוכב הבא,
כן, כן.
אז רותי גרינגליק, שהבת של המיכל הייתה פה והתארחה, אמרה לי משפט שנשאר איתי, הטרגדיה היא לא ממציאה משהו מחדש, היא לוקחת משהו קיים ואותו היא מעצימה. וכשאתה חושב על זה, איתי זה נשאר ככלי, אתה יודע. לכן אני גם אומר את הדבר בשם מי שאמרה אותו, אבל זה ככה, האופטימיות, הכלי הזה שאתה רגיל מאיזה עולם אחר, ופתאום אתה נמצא באזור אחר לגמרי של הקיום, אבל אתה נזכר בכוחות שקיימים בך, ובארגז הכלים שלך, ואז עם זה אתה...
בדיוק, בדיוק.
אתה מנצח. משפט יפה. מה לאחל לך?
אתה יודע, לפני כמה חודשים אבא שלי נפטר, אז תמיד בשבעה יש... שלא תדע אוצר.
נכון.
ואז אני חושב על זה, אתה...
איך?
זה אומר שאני מת מחר, אם אני לא יודע צער, כאילו, זה משפט לא טוב, כאילו. אז אני אומר, שלא יהיו הפתעות רעות.
אמן.
כאילו שהחיים התנהלו, אתה יודע. על פי הטבע, נקרא לזה ככה, כן.
אמן, אמן. אני מאחל לך את זה, ואני מאחל לך, אני מאחל לנו גם, אמרתי לך את זה עוד הרבה אריק זה, וגם על המסך, גם שיהיו הדברים המדויקים, שתוכל לבוא ולשים את הרגש הזה שלך ואת חוכמת החיים, כי אנשים זקוקים לזה, אתה יודע.
תודה רבה.
תודה לך, ימים טובים.